נמשיך, בהן היה עצמו, הן היה שבת, שבת ב', אני מזכיר, זה אנחנו בסוגיה שם, על יען, כי גבו בנו ציון, על כל ה, על החטאים שהיו, כן, יופי, תודה. על החטאים שהיו ערב חורבן הבית, שבעצם החטאים האלה, הם יראו לנו את ה... נכנסנו דרך זה להבנת התרבות, להבנת האישיות, הרגשות, המחשבות שהיו של אותם אנשים, אותו דור, שבעקבות זה בסוף הייתה חורבן. ובזה ככה הרחבנו. עכשיו, הנביא אומר, מה פורענות, הנביא אומר, מה העונש שלהם, של אותם, של אותו דור, זה התחיל מהנשים, אז מה העונש של אותם נשים? נראה שהעונש הוא באמת בהתאם לחטאים שהיו, וככה באמת שואלת הגמרא, מהי פורענות תהון? תשובה, כדדר איש רבה, כמו שברולה, הפסוק אומר, והיה תחת בוסם, מק יהיה. זה הפסוק, פשט הפסוק, במקום הבוסם, יהיה מק, הכוונה שיהיה פה איזה, האור יהיה נמס כזה, יהיה ייפגע במובן הזה, וחז"ל מסבירים לנו, מקום שהיו מתבשמות בו, נעשה נמקים נמקים. זאת אומרת, נמקים הכוונה, פגיעות באור, נקרא לזה ככה. אז יוצא, אני בינתיים בפשט, המקום שבו היו מתבשמות, ובו מנסות להיראות כלפי חוץ, ששמו את החוץ כדבר באמת עיקרי, דווקא הוא יוצא שבאמת המקום מבוסם, כאילו מנסה להיות יפה, הוא דווקא פתאום נהיה הפוך. הוא נהיה, נעשו בו פצעים. פשט זה נראה מידה כנגד מידה, וזה מובן לנו, אנחנו רוצים דרך זה להבין עוד יותר, מה היחס בין העונש, פורענות, ככה חז"ל אומרים לנו את זה, לבין העבירה. אנחנו נראה פה באמת שזה בהתאם לעבירות שהיו, שככה התגלגלנו מהם, התקדמנו בעבירות שם, אותו דבר גם כן העונשים, אז זה מתחיל קודם כל, העונש הראשון הוא ביחס לחטא הראשון. אז אולי קצת הקדמה ביחס לעונשים, אנחנו ננסה תמיד להבין שעונש זה לא איזה נקמנות, ואנחנו עשינו לקדוש ברוך הוא ככה, ולכן הוא גם מחזיר לנו חזרה. לא ככה אבא עובד עם הבן שלו. אבא תמיד אוהב. אז מה כן באמת העניין של העונשים, ואיך זה עובד? הרב כותב במקום אחר, אין את זה לפניכם, באורות התשובה הוא כותב ככה, סוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומכאובים, והרבה סובל מזה האדם הפרטי והכללי. זאת אומרת, כשאדם מתנהג בצורה לא נכונה, נפשית, רוחנית, מעשית, הנהגה רעה, זה בסוף מביא עליו מחלות. זה מביא עליו מחלות ומכאובים, ומזה הוא סובל. מה היחס בין ההנהגה למחלות ומחרובים? זאת אומרת, הרב, שזה לא משהו חיצוני. זה לא, אתה חטאת עם היד, אני עכשיו אשבור לך את היד. אתה חטאת בשמירת הלשון, עכשיו יהיה לך פצעים על הלשון. לא דווקא בצורה כזאת. עונש כזה מבחוץ. אלא, זה בא ללמד באמת שהחוקים הרוחניים והנפשיים הם מתאימים ומחוברים גם למערכות של הגוף. אם היינו אומרים שבאמת אין שום קשר בין הגוף לבין הרוח והנפש, אז אם עשה אדם עושה חטא בנפש, עכשיו מה הקשר לגוף שלו? אין שום קשר, איזה שום סיבה בעולם שעכשיו הגוף ייפגע מזה. אלא אם כן, זה ממש מבחוץ, הקדוש ברוך הוא עושה לך איזה מידה כנגד מידה. אבל צריכים להבין יותר באמת יותר לעומק שהמערכות האלה קשורות אחת בשנייה. וכמו שאנחנו רואים את זה, יש דברים שזה פשוט לנו. כשאדם בנפש זה יותר פשוט לנו. כשאדם יש לו איזה חולי נפשי, אז אנחנו יודעים שזה יכול להתבטא גם בגוף. אולקוס, מחלת האולקוס היא ככה ידועה בדבר הזה, שאדם, זה בקיבה. אדם בגלל לחצים, יכול שיהיה לו פצע ממש, גופני בקיבה, מה הקשר? מה הקשר בין הלחצים שלך לבין הפצע בפועל? כן, המערכות האלה של הנפש והגוף הן קשורות, ולכן הן משליחות גם על הגוף. היום גם הרפואה מכירה בדבר כזה שנקרא ליצן רפואי. לכאורה, אם אין שום קשר בין המערכות, אז מה הקשר? בן אדם עכשיו חולה בסרטן, אתה מביא לו ליצן רפואי. סתם אתה רוצה לשמח בן אדם, זה נחמד, אבל מה הקשר? למה הוא רפואי? למה משתמשים בו בבתי חולים? אם זה רק לעודד, אני מבין, אבל מבינים היום יותר ויותר שכשהוא יהיה שמח, אז יעזור לו גם להתמודד עם הגוף. יש יחס מחובר בין הנפש לבין הגוף. ולכן נגיד אותו דבר, וגם לצד השני, כשאדם יהיה יותר שמח, אז יהיה לגוף שלו יותר כוחות להתמודד עם מחלות הגוף. וכן להפך, אדם בדיכאון, אז מלא הגוף גם יותר חלש, זה משפיע גם על הגוף. אז כמו היחס באמת בין הנפש לבין הגוף, שיותר מבינים שהמערכות קשורות, אחת לשנייה אותו דבר גם בין המערכת הרוחנית, הנשמתית, לבין המערכות של הגוף. שכשאדם עושה חטא, ובעצם הוא פוגע בהופעת הנשמה, זה חטא במערכת הרוחנית, יש לזה השלכה ממילאית, גם על הנפש וגם על הגוף. לא תמיד אנחנו נראה מיד התוצאה, אבל עצם זה שיש קשר ויש השלכה זה דבר ברור. לפעמים נצליח לראות את זה, לפעמים לא נצליח לראות את זה. הנביא, שזה פה המקרה שהנביא מגלנו, הוא ודאי מצליח לראות גם את הדבר הזה. לכן אומר לנו הנביא שבאמת, אמנם החטאים היו חטאים של גאווה וחיצוניות, וכמו שפירטנו עם הרבה הרבה גרורות, אבל העונשים היו גופניים. הבשר נעשה נמקים נמקים. למה? לא שהעונש הוא מבחוץ, אלא העונש הוא ממילאי, בגלל שהמערכות קשורות אחת בשנייה. ולכן, כשהיו חטאים, זה הופיעו פה, הופיעו בגוף עצמו, במחלות. בואו נראה עכשיו את דרך הפסקה, וקצת נרחיב את זה פה בעזרת השם. אומר הרב קוק, הגאווה ההוללה שהביאה את הארס היותר מסוכן שלה עד שהוחלט בלב שכל כוח מיוחד צריך להיות רודה בעצמו בכל חופשיות גאוותו. אני אזכיר קצת, זה למדנו לפני הרבה זמן. הגאווה בשלב הראשון שלה הייתה גאווה ביני לבין החברה, ביני לבין החבר. אני מרגיש שלם ביחס אליו. ביחס אליי אני לא שלם, יש לי מה להתקדם. אבל מי שילמד אותי זה אני. ביחס לחברה, ביחס לחברים, אז ביחס, אני מלמוד מהם. אני שלם, והם החסרים. ולכן, כל כוח, אז אני לא, את הכוחות שלי, אני נותן אותם בחופשיות, אני לא עוצר אותם על ידי כל מיני הגבלות שבאות מבחוץ, מהחברה. ואין שום סקירה שבתוך כליות הקומה נמצאים כמה כוחות שצריך לקבשם, לקבשם. העלמה הזאת מהחסרונות הטבעיים לאדם, ההתעלמות מזה שיש לאדם חסרונות, למה יש התעלמות כזאת? כל מיני הסברים כאלה שאדם מסביר לעצמו שזה טבעי, זה לא חסרונות, זה רק שוני בין בני אדם. אז בשם הטבע, בשם הפסיכולוגיה, ככה אדם לא מצמצם, ולא עובד על החיים שלו, ולא מתקדם בהם, ולא מנסה לטש את הכוחות שלו, הוא חי אותם כמו שהם. מביאה, אז העלמה הזאת מהחסרונות טבעיים לאדם, מביאה את בעליה, שיוחסו החסרונות הגופניים בניבולם, על ידי החליים והמס הבשר המקולקל. שאינו בקיים מפני הקלקול הנמזג בגופו של האדם. זאת אומרת, דווקא אותו מקום שהם מתבשמים, אותה חיצוניות שהגאווה מבטאת כל הזמן לחיות את החוץ, אותה חיצוניות שהגאווה רוצה לחיות, והיא כאילו בהתחלה התמקדה בחוץ היפה, היא שמה בו בוסן, נתקה את החוץ בעצם מהמטרה שלו, השאירה אותו כמו שהוא, בלי להעלות אותו. אז אותו חוץ, שניתקנו אותו מהמטרה שלו, מהייעוד שלו, מהשליחות שלו, בסוף הוא, כשהוא מנותק מהמטרה ממילא, הוא נהיה חולה. הוא, החיצוניות עוד נפגעת. עוד פעם, לא עונש מבחוץ, אלא עונש ממילאים. אז בגוף שלו עולים כל מיני גידולים שהם לא טבעיים. אתה הראית שהדבר הטבעי, הוא צריך להיות טבעי מצד עצמו, בלי לשנות אותו, מראים לך, זה רואים פה שהטבע הזה, אם הוא לא מחובר אל איזה מטרה, איזה ערך פנימי, אז הוא נפגע, הוא נשחט. ואז, כתוצאה מזה, פתאום אדם יכול להבין עכשיו משהו אחר. אחרי שפתאום יש לו, אחרי שהגוף נפגע. אני אמשיך רגע יותר להסביר את זה. ובזה יישבר לב הזונה של הגאווה. שהרי בעין, בעין, כן, בפים, רואים את זה מפורש, יראה שאיננו שלם בתכלית. לא יכול להתרומם על כל קלקול. זה ידע שגם בקרב נפשו ימצאו כהן הקלקולים למחביר. שהכבישה יכבוש את הכוח, ולא שילוך בזקיפת הקומה ירפואתם. זה נקרא לפעמים ללמוד דרך הרגליים. כל עוד הייתה גאווה בפנים. האדם היה יכולות לו כל מיני תפיסות עולם, והוא חי את החיצוניות, והיא מתבשמת, ורק מתמקד בחוץ. והשקר נמצא בפנים, אבל הוא לא, המציאות לא משקפת לך איפה אתה נמצא. ופתאום שאותו חוץ שבו אתה התהללת, אז פתאום יש בו פצעים ופגעים והוא נפגע, אז פתאום אין לך במה להתעלל. ופתאום הוא מראה לך את המוגבלות שלו. אתה רצית להראות את השלם, אתה לא מוגבל. פתאום הוא עצמו מראה לך כמה שהוא מוגבל. ויותר מזה, הוא יכול לגלות לך שזה לא עכשיו שלך רק בעיה בגוף, אלא החיסרון שלך נמצא בקרב נפשו פנימה. ומלמד אותך שבעצם, בוא תעשה איזה שינוי. עד היום לא ריסנת את הכוחות, שחררת אותם ככה. ועכשיו תראה שבעצם אתה צריך כן לרסן, לא להיות כזה מתירני, אלא לאבד את הכוח, לבדוק באיזה צורה לבוא, לעבוד עליו, לראות, ללטש אותו, לזכח אותו, שדווקא היא רפואתם. זאת אומרת, בעצם, העונש הוא ראשית, הוא בא ממילאי, כיוון שיש קשר בין המערכת הרוחנית, המערכת הגופנית, זה לא דבר שהוא נראה. גם הקשר בין הנפש לבין הגוף, זה גם לא דבר שנראה. אבל לאט לאט גילו וזיהו יותר, ואנשים היום הם מבינים את זה. קשר בין העולם הרוחני פנימי לגוף, הוא יותר קשה לראות אותו. אבל אנחנו יודעים שזה ככה, לכן אנחנו מאמינים בזה, ולאט לאט לפתח מבט שמצליח להאמין בזה ולראות את זה, גם אם לא רואים את זה כל רגע. אז זה דבר ראשון. אז למה באמת הגוף נהיה ככה, נהיה בו, נהיה פצוע, בגלל בעיית הגאווה הפנימית. תפקיד, אבל יש גם תפקיד לעונש. זה לא רק שזה בא ממילא, יש לזה גם תפקיד לפתוח לאדם את העיניים, לפקוח עיניים מבורות. כל עוד המחלה הייתה רק בעולם פנימי שלי, והיא לא נראתה בגוף, והחיים בגוף היו נראים בסדר, טובים, אז היה אפשר, הייתי יכול לעבוד על עצמי. להיות מודע בפנים, לא להיות מודע, הייתי יכול להמשיך ולחיות בגאווה ובחיצוניות. אבל פתאום שהצד החוץ של נפגע, אז פתאום אני כבר לא יכול להמשיך ככה. אז המציאות פתאום משקפת לי, רגע, 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 שנייה, בוא תעשה איזה חשבון מחדש, תבדוק מאיפה זה בא, למה זה בא, אולי יש לזה איזה מטרה. אולי אתה מוגבל לא רק בכוחות הגופנים, אלא גם בכוחות הרוחניים, הפנימיים, גם אותם צריך, אל תקבל אותם כמו שהם, תעבוד עליהם. אז בעצם העונש הזה יוצא שהוא מצד אחד הוא עונש ממילאים, מצד שני הוא מאפשר גדילה. הוא איזה קצת מתנה כזאת. כי הוא פתאום עוצר אותי ואומר לי, רגע, רגע, שנייה, קדימה, בוא תחשב מסלול מחדש. הוא מאפשר, הוא לא מחייב, עדיין נשארת לי הבחירה חופשית. עובדה שהעונשים האלה, חלק מהאנשים לא עזרו, הם המשיכו להתקדם בחטאים. אבל הוא מאפשר בחירה מחדש, ממראה לך משהו פה תקוע, לא הולך. תחשוב מחדש. אז זה מבט אמוני בעצם על ההשגחה האלוקית דרך העונשים. אני מסיים את הפסקה על כן, מקום שמתבשמות בו נעשה נמקים נמקים. שזהו מורה על חיסרון בגוף. הרג הבשר שהוא ראוי להורות על חיסרון יותר פנימי, הנמזג באישיות היחידה בכללותן. ואין לו על מה ללכת בקומה זקופה להורות שכולו מלא השלמה. אם אתם זוכרות, החטא הראשון שדיברנו עליו זה ללכת בקומה זקופה. הולכים בקומה זקופה, לא רק כי הגב זקוף, אלא כי גם הנפש זקופה ומרגישה שהיא שלמה ביחס למה שקורה בחוץ. עכשיו, על ידי הפצעים האלה, הנפש מסוגלת קצת לכופף את הקומה ולחשוב שבאמת היא לא שלמה עדיין, ויש לה מה ללמוד מהחוץ. טוב, אז זה הפסקה הראשונה, תוך כך נעבור לפסקה השנייה, שהיא כבר מגיבה לחטא השני. החטא השני, אם אני אזכיר, הוא בעצם אומר שלא רק שאני חוטא בגאווה ומרגיש שלם אל מול החוץ, אלא גם בתוכי פנימה. מה זאת אומרת? בתוכי פנימה אני מרגיש גאווה. אמרנו שמלכות נטויות גרון, כי מצד האמת, כוחות החיים, כוחות הגוף, הם כל הזמן צריכות הדרכה, צריכות את הראש, את הדרך, לכוון, לשאול את עצמי, מהי האמת? הראש מברר מהי האמת, והוא צריך להוביל את כל כוחות החיים. זה המצב המתוקן. אבל כשהגאווה מתפתחת ויורדת בעוד שלב, אז האדם מרגיש שלם לא רק ביחס לאנשים אחרים, גם בינו ובין עצמו. כל כוח שמוצא בתוכו, הוא אומר, זה טבעי, זה אני, לא צריך לשנות אותו. מה תגיד לי, שיש איזה אמת, יש איזה ראש, מה פתאום? לא צריך האמת הוא איך שהכוח הזה מופיע, כמו שהוא, אולי אני שונה, כל אחד הוא שונה. הסברנו אפילו קצת יותר שם שהראש, מה התפקיד של, הראש לפי זה, ברמה של נטוי גרון, זה אולי להיות מסביר של כוחות החיים, של כוחות החיים, למה באמת הם צריכים להיות כאלה. הם לא צריכים לשנות אותם, ולא צריכים לקדם אותם, ולא צריכים ללטש אותם, ולא לזכך אותם. אז הראש הופך במקום להיות מורה דרך, מעלה את הכל, וכולם פונים אליו כדי להתעלות, להעלות את כוחות החיים, הוא הופך להיות רק מסביר של כוחות החיים, ומשאיר אותם כמו שהם. להשאיר את הכוחות כמו שהם, זה להבין, זה להאמין בזה שאני אשלם עכשיו. לא רק ביחס לכם, גם ביחס לעצמי. אז בואו נראה איך העונש משתייך לזה. ותחת חגורה נקפה. אומרים חזל, מקום שהיו חגורות בצלצול, נעשה נקפים נקפים. המקום שבו הייתה להם החגורה, בין החלק העליון של הגוף, החלק התחתון של הגוף, הוא נעשה נקפים נקפים. הוא נשבר והוא... כן, הוא יש בו את כל הבעיות, חתכים יש לו. אז יש פה את המקום הזה, בואו נראה איך הרב מסביר את זה. החבורה שעל ידי הניקוף היא כלכלה פרטית, וזה המקום. מכוונת היא נגד הגאות של הליכת נטויות גרון. בסדר, אדם הרגיל הולך עם הגרון קצת למטה, הגאוותן הזה שלנו פה, הוא הולך עם הגרון נטוי, הולך כלפי מעלה, כי הוא לא רוצה את הראש כמדריך את כוחות החיים. המורה, שם צורך לשום חלק להיות משוער. ההליכה הזאת היא מבטאת עמדה נפשית, ששום חלק בחיים, אף מידע אצלנו, אף חלק בתוכנו, לא צריך לשער אותו ממשהו גבוה ממנו. אין משהו גבוה ממנו, איך שהכוח שנמצא אצלי, עכשיו הוא שלם. והוא רעיון של ניגוד הקשור של הכוחות למטרה אחת. כשזה ככה, ממילא לאדם אין מטרה אחת בחיים, של איזה אמת שמבררת ונותנת מקום לכל כוחות החיים. לא. אלא כל כוח מושך לכיוון שלו. כוחות המחשבה ימשכו לכיוון שלהם, כוחות התאווה ימשכו לכוחות שלהם, כוחות האוכל, אז זה אדם בלי מטרה אחת. כן? כשאין איזה מטרה, אין מנהל אחד, כל כוח פורץ לכיוון שלו. אז לכן, העונש פה הזה הוא פוגע בחגורה אצלהם, היא לא הייתה רק ליופי, היא הייתה, תכף נראה את זה גם הרב, זה כמו שינוס מותניים כזה, לקשר את הגוף, לקשור אותו כאילו, שיהיה הכל כאילו כמו חבילה אחת כזה. אז פה זה פוגע בחגורה, פוגע, אין פה מציאות אחת, יש פה נתק. אם אנחנו יודעים שחז"ל אומרים לנו שכל מעשיך היו לשם שמיים, ככה חז"ל אומרים, זאת אומרת, אתה עושה, יש לך המון, המון כישרונות, הרבה דברים אתה עושה בחיים, אבל כל הדברים האלה בסוף צריכים להיות לשם שמיים, יש איזו מגמה על אחת שמכוונת את הכל. אז כאן, במקרה שלנו, זה מתפרק, כי כל כוח חי את עצמו, מרגיש שהוא שלם. ובזה אין מקום מוסרי לחגורה. לפי איך שאתה חי, לפי הגאווה הזאת שחי, תחושת השלמות וכל דבר, אין מקום מוסרי לחגורה. שיסוד הווייתה של החגורה היא התאמצות כל שרי הגוף לחטיבה אחת. אבל ביות החפץ גם כן, ביות החפץ גם כן נעזב לשרירות לב, עד שכל חלק בפני עצמו נותן לו את כל חופשיותו, ולא הגבלה והכוונה אידיאלית שקדושה ודעת השם. מה התפיסת העולם של האדם הזה? מתירנות לגמרי, אל תגביל, אל תשנה שום כוח. כוח, בדיוק כך שקיבלת אותו, ככה תשאיר אותו. בדיוק כך שקיבלת אותו, ככה תשאיר אותו, ולא... אז המציאות הזאת היא באמת, היא מביאה את העונש הזה שבעצם מפרק את הכל, את האדם להמון המון חלקים, כל חלק הוא כאילו שלם, וזה מתפרק לו. אז מקום שחוגות בו בצלטו לקשר את קוניות הגבייה בכלל, נעשה נקפים נקפים בחברות פרטיות. ואין אפשרות לחגירה זו שמהותה נכחשת על ידי הדעה הכוזבת, שתבוא במקום שתמצא בחפץ. כי שרירות הלב המשולחת מביאה את הכלכלה מידה במידה. רב משווה את זה, יש מקום ברב שהוא כותב ככה, כספינה הנטרפת מגל אל גל. ספינה, מהמקום שאפשר לחיות בו בתוך על הים, אבל ספינה כזאת היא שהיא לא מובילה את עצמה. אז היא נמצאת על המים, על הים, הים מושך המון המון כוחות, וכל גל מושך למקום אחר, ולספינה, ואין, אין, אין כיוון, אין משוטים, היא לא, והיא זזה כל הזמן, מהכוח הזה, מהכוח הזה. שם בלגן וחוסר שליטה. אז זה התוצאה הטבעית של העונש הזה. אז אני חוזר על זה, אל מול החטא הזה, שלא רק שאני מרגיש שלם מול אחרים, אבל אני עושה עבודה עם עצמי, לזה שאני מרגיש שלם גם בתוך כל דבר שאני מוצא בתוכי, הוא שלם, ואין מה לשנות אותו, ואין מה להתקדם, ואין איזה אמת אחת גדולה יותר, ואין כל מעשיך אל שם שמיים, התוצאה של הדבר הזה, כאילו זה המשך הדרדור של הגאווה, התוצאה של הדבר הזה בעצם היא, כל הכוחות, שום כוח לא בא לידי בירור, שום כוח לא מתקדם, יש פה איזו התפרקות, ספינה מנטרפת מגל לגל, כל אחד הולך לכיוון אחר, אין פה הנהגה אחת, אין פה אידיאל אחד, אין פה תנועה אחת. אז זה המדרגה השנייה של הגאווה. אז איך הפורענות קשורה לזה? הפורענות קודם כל היא ממילא פוגעת בחגורה, שמבטאת את הכינוס, את ההכוונה לדבר אחד, ואמרנו שיש תפקיד לעונש, לא רק זה קורה ממילא, אלא גם לפתוח את העיניים, תראה לאן הגעת. אם אתה לוקח כל כוח וחושב שהוא שלם, תראה איפה התפרקת, אין פה דבר אחד, אין פה אידיאל אחד, כל כוח למקום אחר, לאיפה תגיע? זה החטא שמתאים למדרגה השנייה. ומזה אנחנו בעצם מגיעים עכשיו למדרגה השלישית, אבל לא נראה לי שכדאי להתחיל אותה יותר ארוכה מהשעה. מישהו רוצה לשאול איזה משהו, יש משהו לא ברור אולי? אני מקווה שמישהו שומעת אותי. טוב, אז אולי אנחנו נעצור בדבר הזה. בסדר? בעזרת השם. אז בעצם נענו בשני סוגי העונשים, ביחס לשני מדרגות הגאווה שהתפתחו, כל עונש מכוון ממילאי כתוצאה מהחטא, מגיע העונש, הפגיעה הזאת בחוץ, אתה התהדרת בחיצוניות, היא כאילו יכולה לעבוד לבד, היא כאילו צריכה להיות מנותקת בעולם הפנימי, ותראה החיצוניות הזאת הכי נאבדת, אז זה ממילאי, אמרנו שהמערכות קשורות אחת לשנייה, כמו שפגיעה בנפש פוגעת גם בגוף, גם פגיעה ברוח פוגעת גם בגוף, וככה הנביא מאיר את עינינו בעניין זה, אבל יש תפקיד נוסף לעונש הזה, כדי לפתוח את העיניים. כל עוד החטא אין לו איזה תוצאות בשטח, אתה לא מפסיד מזה, הגוף שלך פתאום לא נהיה כזה מכוער, אז אתה יכול קצת לעבוד על עצמך, אבל כשבאמת גם בחוץ, כאן במקרה כזה זה כבר, אתה לא יכול לעמוד מול זה, ואז יש לך אפשרות לפתוח את העיניים ולשנות מבט, לעשות איזו עצירה, להגיע למדחת, לא תעשה את זה, למה שקרה שם. אז את ההמשך נראה בפעם הבאה בזאת השם. שיהיה שלום לכולם, בהצלחה, רפואה שלמה.
תודה רבה.